יש לנו בחירה חופשית. אנחנו יודעים ש הבחירה החופשית של האדם היא עיקר גדול, יסוד גדול באמונה, באמונה דתית וגם באמונה הומניסטית של כבוד האדם וחירותו. האומנם הרצון החופשי הוא באמת חופשי? האם חופשי הוא הרצון? שהרי אפשר לטעון על זה בעיקר שני סוגים של טענות. טענה ראשונה, אפשר לקרוא לה טענה טבעית. זאת אומרת, הבחירה של האדם היא רק לכאורה. בשביל שאציין מקורות לשיעור, שני מקורות עיקריים יש לנו. אחד זה הרמב״ם, הלכות תשובה לרמב״ם, פרק חמישי, והמקור שאני מקווה שהוא יהיה עיקרי שלנו היום זה בורות התשובה, פסקה חשובה מאוד, בורות התשובה. אומרים, קוראים לזרם הזה, אפשר לקרוא הדטרמיניסטים, דטרמיניזם ביולוגי או דטרמיניזם חברתי, לא משנה, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. זאת אומרת, השיקול הדעת של האדם, כל העולם הפסיכי, המנטלי, המחשבי, הרצוני, הרגשי שלו, זה תוצר של רשמים שהוא ספג, הן מבחינה באופן תולדתי, גנטי, שהוא ירש מהוריו, והן מהצד, מהרקע הסביבתי שהוא רכש במהלך חייו על האדמה. ויש דיונים מה יותר מכריע בעיצוב דמותו של האדם, האם זו התולדה או שזו הסביבה, אלה בכו ואלה בכו. ובכל אופן יאמרו שניהם שהתולדה, כלומר המטען הגנטי שאיתו האדם בא לעולם הזה, והרשמים, החינוך המכוון והביקר הבלתי מכוון שהוא יותר משמעותי, שהוא רשם בנפשו במהלך חייו, הם בעצם תכנתו אותו לפעול בצורה מסוימת, וככה הוא פועל. ומה שהוא בוחר לעשות ומכוון את הצעדים שלו, זה בעצם תוצאה של התכנות. אמור לי מהו הצריבה שנצרבת על ידי הוריך ועל ידי השכונה והחברים שאיתם התרועעת, ואומר לך מה תבחר. טוב, כמובן שכנגד הטענה הזאת, שאני חושב שהיא קלה יותר למענה, עכשיו כמובן, אנחנו יודעים שכל העולם, מכיר באחריות של האדם. האדם עושה משהו לא טוב, לא אומרים, נו, מה אפשר לעשות? אבא שלו גם היה גנב. מה זה קשור? אסור לגנוב. אם אתה גונב, אתה הולך לבית סוהר. זה לא קשור גם לישראל, זה בכל העולם, ככה. בלי זה, אין התחלה של אפשרות לאחריות. אחריות? שמעת את הקרקע גם לכל המשפט? שוב, עוד לפני שהגענו לישראל. משפט, אדם עושה פשע, מענישים אותו. למה אתה מעניש אותו, כן? אבל מה אפשר לעשות? כך הוא תוכנת. לא. כולם יודעים שאחרי כל הרשמים, ודאי, ודאי שיש השפעה. האדם אינו בא לעולם טבולה רסה, לוח חלק, אלא הוא רוכש, כמו שהוא מקבל בתורשה את צבע העיניים, בתכונות גנטיות, פיזיות, גופניות. הוא גם מקבל תכונות גנטיות, מידותיות, ישנה נטיות, למשל לכעס, או לחוכמה, לאינטליגנציה שכלית, ואינטליגנציה רגשית, שהוא יורש מהוריו, או אפילו מסביו וסבותיו, שאפילו עוד לא הכיר, תכונות רצסיביות, וכל מיני דברים כאלה של תורשה. ודאי שזה ישנו. וודאי שהאדם מושפע מהסביבה שלו, ודאי. אבל לומר שכל זה משפיע לו בצורה מכריעה, עד שזה נותן מן את כוח הבחירה, ודאי שלא. אלא מה נאמר, זה יוצר אצלו נטייה לכיוון זה או אחר. אם יש במשפחה נטייה ל-IQ גבוה. כן? אם הסבא היה פרופסור והאבא היה פרופסור, אז ברגע זה יש התחלה טובה להיות גם כן, לגמור BA לפחות, כן? יש לו נטייה יותר מאשר אדם שנולד למשפחה של אנשים שהשכל האקדמי זה לא צד החדק אצלם, אלא דברים אחרים. כלומר, אלה הם נטיות וגם תכונות, לא רק שכל וכו', אלא גם מידות, כן? כעסן, שלב, זריז, קמצן וכו'. אלה הם נטיות שמעבות איזושהי נקודת פתיחה, שבתוך זה האדם, על ידי הבחירה שלו, ודאי וודאי שיכול להתנהל ולבחור ולחלקל את דרכיו, כן?
יש גם עניין ששורש נשמה שיכול להשפיע, או שזה כלול בנטיות הגנטיות?
אתה אומר שורש נשמה...
באחד השיעורים שהיינו כן. פה, דיבר אחד הרבנים על העניין הזה כמקביל את חופש הבחירה. כאילו מצמצם אולי,
אולי
מכוון
בכיוון
של נטייה.
אז יכול שזה נטייה, אני לא יודע מה זה שורש נשמה, באמת. יש דברים, כן, סודות של נשמות וגלגולים ודברים כאלה, אנחנו קוראים על זה בכל מיני מקומות, ויש לנו איזשהו רושם של משהו, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל אולי זה כן מצביע איזושהי נטייה, כן, אנחנו רואים שזה מתקן את החטא של זה, כן, פנחס ואליהו וכו', כן. אז ישנה איזושהי נטייה מולדת, כזאת או אחרת. אני אמרתי בצורה פשוטה, אפילו שגם פסיכולוגים יכולים להסכים איתה, אבל כמובן שאין זה דוחק את רגלי הבחירה החופשית של האדם העצמאי. זו הטענה הטבעית הקלה יותר, אני חושב. הטענה הקשה יותר והמסוכנת יותר היא הטענה הדתית. זאת אומרת, אדם אומר כרגע, יש ריבונו של עולם. ריבונו של עולם... הוא ריבונו של עולם, אז הבחירה שלי היא במקרה הטוב אשליה. שהרי אם אתה מאמין שההשגחה האלוקית היא טוטלית, היא מוחלטת, היא מכילה את הכל וחלה על הכל, אז איפה אני פה? איפה אני נכנס? כן? אנחנו אומרים ברכות כל היום, בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן ה', שולחן ערוך מקדיש סימן אחד שלם, סימן ה', לכוונת הברכות, והוא אומר לנו, אדוני, כשאתה אומר שם השם י' ק' ו' ק', אתה מכוון שהוא היה, הווה, ויהיה, כשאתה מבטא אדנות, כן, אדוני ברבים, אתה מכוון שהוא אדון הכל. כשאתה אומר שם אלוקים, אתה מתכוון שהוא תקיף, בעל היכולת, ובעל הכוחות כולם. עכשיו אני למדתי בכיתה א', שאומרים לי שהוא בעל הכוחות כולם, זה אומר שאין כוח אחר בלתו. אם אין כוח אחר בלתו, אז מה אתה רוצה ממני שעשיתי את מה שאתה קורא עבירה? אנחנו מיד מבינים שזו לא שאלה פילוסופית אקדמית. היינו משחיתים את זמננו כאן במקום המכובד הזה על שאלות שאין להם יישום מעשי. זו שאלה שוודאי מגיעה לפרקטיקה של החיים שלנו. אני מעז לומר, עד כדי זה מגיע, עד אחד הדברים מגיעים, שכאשר אתה מבקש משהו מאדם מאמין, והוא אומר לך, בעזרת השם אני אבוא, או אני אשתדל להגיע, אני מארגן שבע ברכות, או אני יודע מה, חנוכת בית, אני צריך מניין, אתה תבוא, אני אשתדל לבוא. אחד עם כיפה אומר לך, אני אשתדל לבוא, אל תבנה עליו. זאת אומרת, זה סוג של, סיג של יראת שמיים. האמונה הדתית בכל יכולתו של הבורא ברוך הוא, גורמת לאדם איזשהו, לאדם המאמין, שאמונתו ויראת השם שלו אינה מבוררת דייה, שהוא לא בא לשיעור הזה, איזשהו רפיון, בהתאמצות, בהשתדלות, לכתחילה. כשהוא ניגש אל החיים, כשהוא קם בבוקר, יוצא מהמיטה וניגש אל החיים, הוא ניגש אליהם יותר חלש, לא מודע לכוחו, ליכולתו ולאחריותו, הוא יותר חלש מאדם כופר. זה לכתחילה, וגם בדיעבד, הוא אומר... השם רצה ככה. כן, השם רצה ככה, מה, מה, זה. הציר, אז זה מאוד חשוב לברר את זה. נזכרתי בסיפור, שאל תלמיד אחד את רבו. ילמדנו רבנו, הרי לימדת אותנו, רבנו, ש... שכל מה שהשם ברא, יש לו תכלית. השם לא ברא שום דבר לריק. למה הוא ברא כפירה? למה יש כפירה בעולם? אמר לו הרב, אתה יודע למה? בשביל שאם דופק לך איזה אני בדלת, ואומר לך, אדוני, תן לי משהו לאכול, אני רעב, אל תגיד לו, השם יברך אותך, בעזרת השם יהיה בסדר. באותו רגע, חס ושלום, אין כביכול משהו מעליך. אל תאמין באותו רגע, תחשוב שאם אתה לא תפרנס אותו, ימות ברעב. אל תהיה מאמין גדול שאתה צריך לעשות משהו. כשאתה צריך לעשות משהו, תעשה, מותר לומר, כמו כופר. איך אמר בר כוכבא לחיילים שלו, בפני החיילים שלו, הרים ידיים כלפי מעלה, ואמר, אל תעזור ואל תפריע. אוי ואבוי, ככה מדברים. מה זה? אלא, חיילים שלי, אל תהיו לי, אל תגידו לי בעזרת השם, ואל תגידו לי אני אשתדל. תלחמו. תלחמו. זה נשמע נורא. אבל אלה הם דברים שצריך לאומרם אותם, כאשר היראת שמיים והאמונה בהשגחה היא לא מבוררת ומביאה לרפיון. בעזרת השם. אני מבחן להגיד בעזרת השם. בעזרת השם. בסוף השיעור הזה נברר את הסוגיה הזאת ונוכל לומר בעזרת השם בלי שזה יביא לנו רפיון בהשתדלות שלנו. איפה אנחנו רואים, איפה לפחות אני בעוני מצאתי לזה עדות בחזל, לטענה הזאת? ברצח הראשון, זה מופיע בראשית רבה, מדרש על בראשית, בראשית רבה כפבט תת. וכך אמרו רבותינו, על הפסוק, ויומר השם אל קין, אהב אל אחיך, ואומר, השומר אחי אנוכי. כמובן, זה לא סתם. הרי להצלחה יש הרבה אבות. מי שיתום זה הכישלון. זאת אומרת, כל השאלה של מי פה הבוס, מי פה אחראי, היא לא מבצבצת בעולה כשמצליחים. במצווה. אלא בעבירה. כן. השם פונה אל קין ואומר לו, אהב אל אחיך. אנחנו מבינים שהשם לא אומר לו, ציין מיקומו. זה כמו שכשאלה, היקה, השאלה שמדדת בכלל העולם מאז ודתה, זה לא איפה אתה, ציין נון צדיק, קורדינטות על המפה, אלא איפה אתה? אתה איפה? אל תגיד לי, האישה, נחש, תעתו, אתה איפה? היה הבל אחיך, עונה קין, השומר אחי אנוכי, כמו יהודי טוב, הוא עוד לא יהודי, אבל הוא כבר ידע איך עונה יהודי, עונה בשאלה. מה זה השומר, אחי, אנוכי? אמרו חזר כך במדרש, משל לאיפרחוס, אני מקווה שאני קורא את זה נכון, איפרחוס, שהיה מהלך באמצע פלטיה. איפרחוס, זה מי שאחראי על הביטחון, כן, אחראי ביטחון. שר ממונה על הביטחון שם, ודואג שיהיה סדר בממלכה. פלטיה זה הארמון של המלך. משל איפרחוס שהיה מהלך באמצע פלטיה, מצא הרוג ואחד עומד על גביו. אמר לו, מי הרגו? ואמר לו, שימו לו תשובה, אנא בא אלי גבך ואת בא אלי גבי? סליחה, איפרחוס מהלך בפלטיה, בפלטיה כמובן, מה זה ארמון המלך? העולם הזה, זה הארמון. זה היכל של הקדוש ברוך הוא. מעליך איפרחוס בפלטיה, הולך הקדוש ברוך הוא בעולמו, ומוצא גופה, הרוג. ואחד עומד על גביו, פונה האיפרחוס, הממונה על הסדר והביטחון בהמלכה, ואומר לאותו אדם שעומד על גבי הרוג, מי הרגו את זה? מה אומר לו, כנראה החשוד ברצח, קוראים לזה בחדשות, אני שואל ממך, אתה שואל אותי? אתה שואל אותי מי הרג אותו? אני שואל אותך מי הרג אותו? מי ההיפרחוס? מי אחראי פה לביטחון? אנוכי, מה זה אנוכי? אנוכי, השם אלוהיך. השומר אחי, אנוכי. אתה פה אחרי שלא יהיו פה דברים כאלה. אתה שואל אותי? זה כאילו ש... אני יודע מה, אותו צוות בשבק שאחראי על, שאף אחד לא יירה בראש הממשלה, בא וביתר ומאשים, מי שירה בו. סליחה, זה התפקיד שלך. טוב, זה לא מסיר אחריות, אבל אדוני, אתה שואל אותי? אני שואל אותך. בהמשך הדברים, אמר רבי שמעון בן יוחאי, קשה הדבר לאומרו ואי אפשר לפה לפרשו. משל, לשני אתלטין שהיו עומדים ומתגוששים לפני המלך. היום אתלטי זה נהיה אפילו מילה חיובית, ספורט וכזה, ספורט נחמד והכל. המקור שם ברומי זה, זה, זה אנשים שאחד מהם היה מת, כן? זה, זה עבדים שלא בחרו בדבר הזה, אלא זה היה השעשוע של המלך, כן? לוקחים שני תרנגולי קרב אנושיים, שהיו פוצעים והורגים אחד השני, והמלך היה מפצח גרעינים ונהנה מזה. כן, גלדיאטורים כאלה, כן. שני אתלטין שהיו עומדים ומתגוששים לפני המלך. אילו רצה המלך פרשן, היה מרחיק אותם זה מזה, ולא רצה המלך לפרשן, נתחזק אחד על חברו והרגו. והיה ההרוג מצווח ואומר, מן יבע דיני קדם מלכה. כלומר, האיש המוכה מצעק, מי ייתן לי מי שיתבע דיני ודמי מיד המלך? כי דמי בראשו. שאם היה רוצה, היה מוחה ביד המכה. היום בנורא. חזה שמו כאן בפיו של, של קין, טענה קשה. הוא מגן על עצמו, אבל הוא, הוא מתקיף. הוא טוען טענה שאי אפשר לזלזל בה. תארו לכם בית דין, כאשר בית דין רשאי, יש לו סמכות לדון בדיני ממונות. בא לפניו אדם שרצח אדם אחר. או שואלים אותו הדיינים, תגיד, האם אתה מודה באשמה? אומר האדם, אני... איני מודה באשמה, אני מודה בעובדות. מה, יסביר כבודו. נכון, אני יריתי בו. יריתי בו את היריה שהרגה אותו. אבל אני רואה עליך, יש לכם זקן יפה וכיפה. אבל אתם בטח מאמינים שאין אדם נוקף אצבע, אלא אם כן יכריזו עליו השמיים, נכון? אז גם האצבע הזאת יכריזו עליו השמיים. אם היו יושבים מולי שופטי בית משפט ערכאות, הייתי סותם את הפה, מושיט הידיים להזיקים. אבל אתם דתיים, לא? אתם מאמינים באלוהים, לא? אז מה אתם רוצים? אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שהוא ימות, הוא לא היה מת. הכדור היה אף לפה, אף לשם, היה מעצור, אני יודע מה היה קורה. יש לכם טענות, תפנו לבוס. מה אתם רוצים ממני? אני אומר את הדברים בצורה בוטה, בשביל לאפשר ככה הצפה של, של מחשבות, של תת מחשבות אפילו, אל, 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 אל סף המודעות. כי אני חושב, אני חושש ש, כמו שאמרתי קודם, שחוסר הבירור וחוסר הדיוק בדבר הזה, הוא מסוכן לאנשים יראי שמיים דווקא, בצדדים שאמרתי, ש, ש, של, של התוקף ולקיחת האחריות על המעשים בצורה נכונה, בצורה שלמה. גם לכתחילה, כשאדם ניגש וניגש לחיי המעשה, כל הכיוונים המוסריים והמעשיים והכל, וגם בדיעבד לתהליך התשובה שלו. אז בואו נתחיל מדברי הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ה'. הרמב״ם מקדיש פרק שלם לזה, לנושא הזה שלנו. הלכות תשובה לרמב״ם, אני חושב שיש פה ספרים, פרק חמישי, טוב, נגיע לזה אחר כך. אומר הרמב״ם כך, רשות לכל אדם נתונה. אנחנו יודעים שרשות בעברית זה שלטון. כן? רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, מה היה כוונה בפסוק הזה? מה זה כאחד ממנו? הן מין זה של האדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו במה? בזה העניין שיהיה הוא מעצמו האדם בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעקב בידו מלעשות הטוב או הרע. וכיוון שכן הוא, פן ישלח ידו. יד, כן? זה, 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 זה מבטא את היכולת הבחירית, כן? את החשיבה העצמאית, את הרצון העצמי ואת היכולת לפעול. זה לא סתם שהאדם הוא היחיד שיש לו ידיים. נעזור רגע את הקופים. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, יש אותי את הבורא, שהוא ברוך שאמר והיה עולם, כלומר יש לי, לבורא יש רצון. בראתי עולם שכל העולם כולו דומם, צומח, חי, אין בחירה. יש הטבעיות, הטבע שולט. שתלתי בעולם הזה בריאה אחת שהוא דומה לי בנקודה הזאת. יש לו תכונה אלוקית. הוא יכול לבחור, יש לו יד. הוא יכול, יש לו דעת ומחשבה עצמאית, ובידו לבחור כך או כך, ואין מי שיעקב בידו. אין האדם היה כאחד ממנו. לדעת טוב ורע ולדעת זה לא השכלה אקדמית. לדעת זה ידיעה שקשורה לעולם המעשי, לחיים. דעת זה ידיעה של חיים, כן? חוכמה, בינה, ודעת, ואדם ידע את חווה וכו'. אז לדעת טוב ורע זה להיות שם עם כל מה שצריך ולפעול ככה. אל יעבור, הלשון, לשון הזהב של הרמב״ם, אל יעבור במחשבתך. שימו לב איך הרמב״ם הוא נחרץ לעקור ולשרש את הדעה הכוזבת מהמחשבה שלנו. אל יעבור במחשבתך הדבר הזה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו, מהתולדה, להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. אלא כל אדם ראוי לו, כלומר יש לו הכנה, להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים. או חכם או שחל, כן, חוכמה. עכשיו במידות, או רחמן או אכזרי, או קילאי, קמצן, או שואה, פזרן, וכן שאר כל הדעות, המידות, תכונות האישיות. ואין לו מי שיכפהו, אין פה כפייה דתית, אין פה כפייה אישיותית, אין מי שיכפהו. תכף הרמב"ם ייגע בקושיה שלנו כמובן, אבל קודם הוא מבסס את הדברים, תדע שכך הוא. ואין לו מי שיכפהו, ולא גוזר, אין מי שגוזר עליו, ולא מי שמושכהו באופן מוחלט לאחד משתי הדרכים, משני הדרכים. אלא הוא האדם מעצמו ומדעתו נוטה, כלומר בוחר לאיזו דרך שירצה. הוא שירמיהו אמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. והפסוק הזה לא מדבר על התוצאה, על השכר והעונש, אלא על הבחירה עצמה. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. וכיוון שכן הוא, מכיוון שזה כך, נמצא זה החוטא, הוא הפסיד את עצמו. שלא ישים אחרים. ואולי אגיד מה אני אעשה. ולפיכך ראוי לו, או, הנה נפקא מינה, בדיעבד. ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאה ועל מה שעשה לנפשו במלה רעה. הוא שכתוב אחריו, מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו, חטאיו שלו. וחזר ואמר, הועיל, ורשותנו בידינו, אנחנו מחליטים על עצמנו, ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו. שהרשות הייתה בידינו, ואנחנו מבינים למה הדברים האלה מופיעים כאן בהלכות תשובה. כי אם אין אחריות של האדם על המעשים שלו, אין יכולת להתחלה של תשובה. מה זה, אני עשיתי? זה לא, מה אני רק רובוט? על מה אני אחזור בתשובה? הוא שכתוב אחריו נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. בדבר זה עיקר גדול הוא, עיקר בעברית זה שורש, והוא עמוד, עמוד זה דבר שתומך את כל הבניין, עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, זה מונח לפניך, בבקשה, זה מונח לפניך. וכתיב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, כלומר, שהרשות בידכם, בכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני אדם, כלומר, הוא לא יכול לבחור לעוף, או לא יודע מה, אלא ממעשה בני אדם. כל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני אדם, עושה בין טובים, בין רעים. ומפני זה העניין נאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם. הקדוש ברוך הוא מקווה, כן. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן? להראות לנו עד כמה האוטונומיה המוסרית שלנו היא מובהקת. אוטונומיה מוסרית מובהקת וברורה, וזה חשוב מה אנחנו גם מבינים, למה חשוב מאוד לציין ולגדור את זה ככה. לבב זה רצון. כלומר, שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם. או, אילו האל היה גוזר על ה... הסברתי לך חיובי, עכשיו אני אסביר לך בדרך השלילית. אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו, כלומר, בתולדה שלו, במטען הגנטי שלו, לדרך מן הדרכים, או למדע, מן המדעות, או ידיעות, או לדעה, כלומר, מידת הנפש, מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים הוברי שמיים, האסטרולוגים. האח היה מצווה לנו על ידי הנביאים, עשה כך ואל תעשה כך, הטיבו דרככם ואל תלכו אחר אישכם. עם מי אתה מדבר? עם רובוט? כן, אז כנראה שאנחנו לא רובוטים. והוא הרי מתחילת, אבמינה, כן? מתחילת בריאתו כבר נגזר עליו, או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו. ומה המקום היה לכל התורה כולה? ובאיזה דין, באיזה משפט נפרא, מן נפרא או נפרא אולי, מן הרשע, הוא נפרא, הוא התברך נפרא מן הרשע, או משלם שכר לצדיק, אנחנו שומעים פה את הרמב״ם צועק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט לפי אבא אמינא שאין לאדם בחירה. או, הנה. ואל תתמה, הנה, פה כבר הסתירה. ואל תתמה ותאמר, איך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו? וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו? מה, האדם יכול לעשות משהו שהשם לא רוצה שהוא יעשה? והרי הכתוב אומר, כל אשר חפץ השם עשה בשמים ובארץ. שלושה סימני שאלה. תשובה. דע שהכל כחפצו יתברך יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו. בז, 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 סתירה. כיצד? תשובה. כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל, זה לפי האסטרונומיה העתיקה, והגלגל סובב בעיגול, וכן שאר בריאות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו, שהמים זורמים והמוצק עומד, והגז ככה וזה ככה וכל הדברים האלה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, נתן לכל דבר בעולם את התכונה שלו, כפי שהוא רצה שתהיה התכונה של אותו דבר, ככה הוא יתברך חפץ שיהיה האדם רשותו בידו, וכל מעשיו מסורים לו. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אדם שיכול לבחור בעצמו, באופן עצמאי. ולא יהיה לו לא קופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל, עושה כל שאדם יכול לעשות. זאת אומרת, אדם, הקדוש ברוך הוא, כלומר, פתח חלון כזה, חלון הזדמנויות, ואמר, אני בורא עכשיו בריאה, ואני ברצוני, אין, אף אחד לא מכריח אותו, אני בורא בריאה, אני מחליט שאני בורא בריאה שיכול להחליט בעצמו.
אפילו נגדי.
אפילו נגדי. אז צריך לברר את הנגדי הזה רגע, אבל רציתי לתת לך שאלה. כן, אנחנו... עוזר. אפשר להמשיל את זה בצורה כזאת. אדם אומר לחברו או לשלוחו, צא וקדש לי אישה פלונית. כן? מרים בת שרה. הולך השליח, מוצא את האישה הפלונית הזאת, מרים בת שרה, אומר לה, הרי את מקודשת לפלוני, מקודשת. אם קידש אישה אחרת, לא טוב. אין לו בחירה לשליח. מקרה א', מקרה ב', אומר אדם לשלוחו, צא וקדש לי אישה בפתח תקווה. קידש ברעננה לא תופס. קידש בתחום המוניציפלי של עיריית פתח תקווה, כל אישה שהשליח בחר, כן? איגלי מילתה למפרע, התגלה הדבר למפרע, שזה הרצונו של המשלח, והיא מקודשת. מקרה ג', אומר השליח לשלוחו, המשלח לשלוחו, צא וקדש לי אישה. נקודה. שלום. הולך השליח, יש לו חופש בחירה מוחלט. תראה, לא אישה נשואה, אוקיי. כל אישה פנויה שהמקדש, שהשליח ייתן לה פרוטה, ואומר, הרי קדוש לפלוני, מקודשת לו. זאת אומרת, האם זה רצונו, בחר אחת כזאתי או כזאתי או כזאתי או כזאתי, המשלח לא יכול להגיד כלום, אדוני, זה רצונך? זאת אומרת, מה זה לא יכול להגיד כלום? כן, זאת אומרת, התגלה למפרע שזה הרצונו. דוגמה יותר מוחשית. הצינור בגינה, אחד מחזיק את הברז, אחד את הפייה של הצינור. אחד מחזיק את הברז, פותח אותו. מי שמחזיק את הפייה, הוא מכוון לאן המים ילכו. זאת אומרת, האדם, יש לו, הקדוש ברוך הוא מסר ביד האדם, איך אומרים את זה בניהול, האצלת סמכויות. מה שאתה בוחר, זה מה שאני רוצה. שינו ילדים, אז היינו על האופניים, אחד נוסע, אחד יוסע עם הפדלים, ואחד עם הכידון. בדרך כלל זה נגמר עם איזה כמה שריטות במצח, אבל... כן? הכידון אצלך, אדוני. אני יוסע עם הפדלים, אני נותן לך כוח, אני נותן לך כוח, אתה מכוון. ואני לא פותח את הפה. לאן שתיקח אותנו, לשם נגיע. זה דימויים ציורי, אפילו ילדותיים, כן? אבל אנחנו צריכים להמחיש את הדבר, ודברים עמוקים כמובן. אבל הוא אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא מסר ביד האדם את הבחירה, למה זה לא מכחיש את, את ההשגחה? כי הקדוש ברוך הוא ברצונו מסר ביד האדם את, הבחירה הזאת. ישנם מצבים קיצוניים נדירים מאוד, הקדוש ברוך הוא מושך את המנדט. איפה ראינו את זה? עם פרו, כן. אבל זה מצבים קיצוניים מאוד. מצבים קיצוניים מאוד, באופן פשוט, רגיל, נורמלי שהתנהלו את החיים. הקדוש ברוך הוא מוסר לאדם את המפתחות של, 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 של מה? של הבחירה, של ההתנהלות האישית המוסרית שלך. אתה מתנהל. כן.
הוא לא מתערב עליו? הוא לא עוזר למי שלטובתו ולא עוזר למי שלו? השגחה משהו? לא יודע.
זה בדיוק הסתירה. השילוב של השגחה והבחירה. זה בדיוק העניין. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? לפי הרמב״ם, אנחנו תכף נראה דבר, אני חושב שהוא קצת שונה, לפי הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא פותח לאדם, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל העולם, כמובן. יש לנו איזה חלון, שהקדוש ברוך הוא צמצם, כביכול את עצמו, והשאיר מקום לאדם, ואומר לו, אדוני, זה העוגה שלך. עוגה גדולה, כל העולם המוסרי שלנו תלוי בזה. פה אתה הבוס, פה אתה הבוס. לפי מה שאומר הרמב״ם, לא.
ואולי נגיד יעזור למי שרוצה ותעלם בעצם
ממי
שלא רוצה.
יש שם חשבונות, חשבונות אחרים, הבא להתאר מסעים בידו וכו'. אבל האחריות הראשית של האדם על מעשיו היא פה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר, כביכול זה צידה ואומר, אדוני, פה אתה. פה אתה הבוס. מי הבוס? כל העולם אני. מה שקשור למה שאתה, למה שלאל ידך, מה שאתה עושה עם הבחירה החופשית שלך, היא חופשית. פה אתה הבוס, ואני לא מתערב. כן.
אפשר להגיד, שמעתי פעם באיזשהו דרשה, לא זוכר, שהקדוש ברוך הוא קובע את המטרות הסופיות, את הדרכים להגיע אליהם, יש לנו חופש לבחור בהם.
כן. יש לנו דברים כאלה. בואו נראה את הרמב״ם עד הסוף, אני רוצה גם להגיע לדברים של הרב כאן. כן. אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו, אלא קדוש ברוך הוא, אני נותן לך דעה, אני נותן לך שכל, אני נותן לך אפשרות, ואתה תעשה כפי דעתך. עושה כל שאדם יכול לעשות, לפיכך דנים אותו לפי מעשיו. אם עשה טובה, נותנים לו שכר, מטיבים לו, ואם עשה רעה, מראים לו, אז ודאי, נכון, כאן ודאי שאנחנו מבינים שיש מקום לשכר ועונש, במילא, האדם הוא אוטונומי, כן? אתה החלטת, תישא בתוצאות של מעשיך. הוא שהנביא אומר, מי ידכם, עוד פעם היד, תראו כמה היד פה היא דומיננטית, כי מבטאת את הכוח של האדם. מי ידכם הייתה זאת, גם הם הבחרו בדרכיהם, ובעניין זה אמר שלמה, סמך בחור בילדותיך וכו', ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. יש משפט. ולמה יש משפט? כי יש אוטונומיה. כלומר, דע שיש בידך כוח לעשות, ועתיד אתה ליתן את הדין. כן. אני לא יודע.
אם אני
אשר
רוצה
ככה,
אם השם לא יוצא,
הוא
לא...
לא יודע.
אני לא
רוצה
ככה.
לא יודע.
איך
הוא אמר?
אם השם לא רוצה שנסתה אצבע, לא הייתה כוח להזותה. אבל הוא רוצה שאני רוצה, הוא נותן את האפשרות. הוא נותן את הכוחות
מלמעלה,
הוא פותח את הברז.
הוא נותן את האפשרות. אה, לפי זה מכריזים המלמעלה, מכריזים על האפשרות כנראה. כי הסבר הזה. את האפשרות, כן. מאפשרים לך. ודאי, הם יורחים לרצוח בלי אפשרות לרצוח. אתם יודעים את האפשרות, את העלילות. ישנה... כי ישנה העלילות לחטא. אם ישנה העלילות לחטא, אם אני שם לך על השולחן אקדח טעון, בידך הבחירה מה לעשות איתו, אתה לא חייב לעשות בו עבירה, נכון? ישנה העלילות לחטא. זה כל העניין, זה כל היופי והגדלות והסכנה, והמצב הקיומי של האדם. לקליפטוס ולסוס, אין צרות כאלה, אין להם בחירה ולא יכולים לחטא. אצל האדם ישנה עלילות לחטא. הוא באמת יישם את העלילות הזאת קרוב מאוד לבריאה שלו, נכון? הוא נברא איפה בין השמשות, אמרו, את זה אתה אוכל, את זה אתה לא אוכל. מה הוא אכל? כמובן, את מה שאסור. אבל, נו, אז מה אתה רוצה? נתתי לך את העלילות, נתתי לך את הבחירה, את העלילות לחטא. אבל למה להשתמש בזה לרעה? אם היית בוחר בטוב, כי מי שאינו יכול לבחור בטוב, אינו יכול לבחור ברע, אז מחוך משהו עושה טוב. אין לו שירות אחרת. מי שיכול לבחור בטוב וברע, ובוחר בטוב, זה מעולה. באורות התשובה, לקראת סוף הספר, מופיעה פסקה, שבאמת צריך לדעת לשמוע בשביל ככה לזכות, להבין אותי על נכון, זה נוגע ל... זה באמת, זה כבשנו של עולם, כדרכו הרב פותח לנו צוהר אל המנגנון של השעון, אל הבפנים, איך, דרכי ההנהגה של העולם. אולי, איך אמרנו, היום הדק הגרים, זכותו של היום הגדול הזה תעמוד לנו שנזכה להבין מכאן משהו. פרק ט"ז, א' אחת, אומר הרב כך, תזיין א' אחת. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. יש כאן מילה שהיא כבדה, אפילו מפחידה, אחריות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדבר על תשובה, על חיים של תשובה, על חיים מוסריים, על לכתוב ספר אורות התשובה ולחיות לפי זה, אז אחד מהיסודות של התשובה בעולם המחשבה של האדם, בעקרונות שלפיהם האדם מנהל את חייו, הוא חייב, חייב, חייב האדם לדעת ולהכיר שהוא אוטונומי, שיש לו אחריות על המעשים שלו. האדם חייב להכיר באחריות שלו על המעשים שלו. מאיפה תבוא האחריות שלו על מעשיו? מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. האדם, אדם מוסרי, חייב לדעת שהבחירה שלו היא חופשית. היה פעם תשדיר כזה בטלוויזיה, אחרי נראה בכלל החורף, הראו שם איזה אוטו כזה נוסע, מחליק על הכביש הרטוב, טרח, נתקע באיזה עמוד חשמל, יוצא הנהג, יורד גשם כל הזמן, יוצא הנהג ואומר, אני אשם, הכביש אשם, הגשם אשם, מה יכולתי לעשות? ואז יוצאת בת קול ואומרת, אחרי נראה בכלל החורף, בדוק צמיגים, אגבים, אורות, אני יודע מה. כמה פעמים אנחנו אומרים את זה? אני אשם? אני אשם אצל בעלים מקים, מדברים איתם, העובדים הסוציאליים, למה? מה אני? איך אני אהיה זה? היא באה הביתה, במקום להגיד לי ככה, היא אומרת לי ככה. במקום שזה, אז היא זה, איך אני? והוא באמת מאמין בזה. שאם אשתו התנהגה ככה, אז אין אפשרות אחרת, אלא לפגוע בה בצורה זו או אחרת. איך אני לא אתעצבן? מה, אדם מה אמר על הלאה? בלי להזכיר שמות, על הקבוצת והכדורגל שאני אוהד? מה, אני יכולתי לשתוק? איך אפשר לשתוק? מה אתה אומר, אדוני? מה זה איך אפשר לשתוק? אתה אומר בעצם שאתה מנגנון מכני. שאם לוחצים על הכפתור הנכון, בוינג, אתה קופץ. מעתה, אם אני רוצה להצבן אותך, אני אומר משהו על הקבוצת כדורגל שאתה אומר לך את הנקודה הזאת שמקפיצה אותך, ואין לך בחירה. זה מה שאתה אומר בעצם. אני מכונה. אם אומרים לי את זה, אני מתעצבן, או אני נעלב, או אני לא יודע מה, או אני לא... זה מאוד מפתה לגלוש, להסיר מעצמך את האחריות הזאת. כי אני אנוס, אני עבד, ואנוס, אחמנה פטרה. כן? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? זהו, זה תוקע. זו אמירה, זו מחשבה, זו דעה שתוקעת ולא מאפשרת תשובה. נחזור לאוטו הזה עם הגשם. במילים אחרות, מה אתה אומר? שאם גם מחר ירד גשם, ותהיה רעות לקויה, והעמוד יעמוד באותו מקום, גם מחר תהיה תאונה. זאת אומרת, אם אתה רוצה שמחר אתה לא תיכנס בעמוד המסכן הזה, אחרי שגמרו ליישר אותו ממעץ, אתה חייב לדעת ולומר לעצמך שאם הרעות הזאת והעננות הזאת והגשם הזה והכביש הזה והכתם שמן על הכביש, כל מה שאתה רוצה, יחד עם כל זה אתה לא היית חייב להיכנס בעמוד. יכולת למנוע את זה. קל, קשה, להתאמץ, בסדר, אבל יכולת, בידי הדבר. בידי הדבר. זו אחריות, צריך בשביל זה בגרות, מה נעשה? יש דברים שבחיים שצריכים בשבילם בגרות, נפשית, אישיותית. אבל אתם מבינים לאן זה לוקח אותנו? זה לוקח אותנו למצב של עבד, למצב של בן חורין. מצב של אנוס, למצב של משוחרר. זאת אומרת, אני כבר אם מחר אני אכנס בעמוד או לא. לא הגשם ועננים יקבעו לי. זה מקום לשים עמוד? מה את ישים את העמודים, איפה שהוא שמים? הילד יתן לראשון לשים קיוסק, איפה היא שמה את הקיוסק? ואתה, בן אדם, שכבר אחרי גיל 13, תנהג, בפשוטו, בצורה כזאת, שהעמוד נמצא איפה שהוא נמצא. והגשם הוא כמו שגשם, ואתה לא תיכנס בו. בילים אחרות, אשתך תתנהג ככה, או החבר שיגיד לך ככה, ואתה לא תכעס. ואתה לא תיעלב. אתה לא יופר האיזון שלך, לא תצא מגדרך, זה בידך. אל תגיד מה אני יכול לעשות. אתה יצור בחירי. קשה? יפה מאוד, תפיש הרבולי, תתחיל לעבוד. אבל אתה יצור בחירי. והאחריות על מעשיך מוטלת עליך. ושים לב, לאן זה לוקח אותך. אם אתה תקבל את זה, שאתה בחרת לכעוס, נפתח לך הפתח מחר לא לכעוס, לא ליפול. איך אני יכול לראות את העוגה הזאת ולא לאכול אותה? אז אתה עבד לעלה לקצפת. אם אתה תאמר לעצמך, באמת, שאני יכול לראות את העוגה הזאת ולא לאכול אותה, שגם מחר אני אבוא ללקונדטוריה. או נגיד ככה. היום עברתי ללקונדטוריה, אחרי שחייתי שאני עושה דיאטה, וראיתי את העוגה הזאת והיא קרצה לי, ונכנסתי ולקחתי ואכלתי אותה, זו אשמתי. נכשלתי. אני נכשלתי. לא הקצפת ולא אף אחד השם. אני נכשלתי. אם אני לוקח אחריות על זה, זה התנאי הכרחי לכך שמחר אני אעבור באותו רחוב, והעוגה תהיה אותו דבר יפה, ואני לא אקשר. נכון? האחריות הזאת היא הצעד ההכרחי לתיקון, לגדילה, לצמיחה, לאפשרות שמחר יהיה יותר טוב. כי אני בן חורין ואני בוחר. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזה אולי הדבר העיקרי, או אחד הדברים שמייחד ומבדיל את האדם מבעלי חיים אחרים. אמר פילוסוף אחד בתור משל עקרוני, תשים סוס בין שתי ערמות תבן זהות במרחק שווה מהם, הסוס הזה ימות ברעב. כי הסוס מונחה על ידי אינסטינקטים. הוא באמת צרוב לו משהו בהארד דיסק, והוא פועל רק על פיהם. זהו. ואם הגירויים, כן, הסביבה, מה שקורה סביבו, כן, הם זהים, הם כאלה, שיש לו דילמה שהוא לא יכול לפתור, הוא ימות ברע, ולמרות שהוא לא בוחר באמת. אתה לא סוס, אתה בוחר. אתה בוחר. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה. הרמב"ם כידוע בהלכות תשובה מצווה אחת. מה המצווה אחת? וידוי. וידוי. ככה הוא אומר. מבטיחה להלכות תשובה. שמודה האדם שאין שום עניין אחד, לא הכביש ולא הגשם ולא הוא ולא היא ולא ה. אין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם את אותו אדם בעצמו. אני אשם. חטאתי, אביתי, פשעתי. למרות שזה פחות כואב לדפוק על החזה של מישהו אחר, נכון? אבל מזה לא נגיע לאף מקום. זה, לדפוק על החזה של מישהו אחר לא ייקח אותנו לאף מקום. זה נורא נחמד, זה כיף, כולנו עושים את זה. אבל זה לא מקדם. ובזה, כלומר, מישהו דופק על החזה של עצמו, כלומר, בזה שהוא לוקח אחריות בוגרת, אמיתית, רצינית, על מעשיו, הוא מברר לעצמו את חופש רצונו, שרצונו הוא חופשי, חירותי, ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. אני הבוס, אני הבעל הבית על החיים שלי, על אותו חלק בחיים שלי של הבחירה. אני לא קובע אם ירד גשם או לא, אם תהיה עננות או לא, איפה יהיה עמוד בכביש או לא, אבל אני קובע איך לנהוג. אני לא קובע איך החבר שלי יתנהג, איך זולתי יתנהג, אם יגיד לי מילים שנעים לי לשמוע, או יגיד לי מילים שלא נעים לי לשמוע. זה לא. אבל איך אני מגיב, איך אני מתנהל, זה רק אני הבעל הבית. אני הבעל הבית. אני ורק אני. ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, ולחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו וכו'. זה גאולה. זה גאולה. זה גאולה נפשית, אתם יודעים מה? במובן האקולוגיה הרגשית הפשוטה, הפסיכולוגית של האדם. שאדם הוא חי חיים עצמאיים, חיים חירותיים, שאושרו הפשוט האושר של האדם הוא בידו. הוא יכול בעצם לנהל את חייו בצורה כזאת של להחליט אם להיות מבואס או לא, אם להיות כועס או לא, אם לגרום נזק, אם לעשות שטויות או לא. הוא אדון, הוא אדם, הוא מלך. הוא מלך. הוא מחזיק את ההגה של הספינה שלו, את ספינת חייו. זה השליט של הכוזרי. וכמובן, למעלה בקודש, זה אדם צדיק. זה אדם צדיק שמתנהג לפי אורחות החיים הישרים והנכונים, כסדר הטוב. עוד רגע, יש לנו 10 דקות וחשוב לי כאן להגיע להמשך הדברים. או, השאלה כאן שמונחת פה בדרך כמובן, זה ההשגחה. אתה אומר שהאדם הוא בעל הבית 100% על החיים שלו, על הבחירה שלו. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעל הבית 100% בעולם. ואני חושב שהנחת היסוד היא לא כמו הרמב״ם. אלא הקדוש ברוך הוא, יש לו שלטון, אין, הוא מחזיק גם את ההתחלה של הצינור, גם את הסוף של הצינור. שלטון, השגחה מוחלטת, טוטלית, 100% על העולם, על הכל. איך זה מסתדר בהיגיון שלי? תשובה, זה לא מסתדר בהיגיון שלי, אז מה? אם זה לא מסתדר בהיגיון שלי, אז מה זה אומר? זה לא אמיתי? האם ההיגיון שלי מחייב את מי שהמציא את ההיגיון? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך הוא אומר לו, קח את בניך יחדך אשר אהבת ואהבת אותו לעולה, על אחד הערים. הלו, לא מסתדר לי. אבל אברהם יודע שגם אם זה לא מסתדר לו, אז מה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שמיצחק יקרא לו זרע, מיצחק יקרא לו זרע. אעלה אותו לעולה? מה אעלה אותו לעולה? אין פה שאלה, זה תמימות. זה תמימות של אמונה. ואחרי הידיעה הבהירה, שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, כן, זה מה שאמרנו עכשיו, היא רק תכונה יחסית לנו, כן? לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת, אינה רלוונטית כלל, בחוק בורא כל, אדון כל החוקים וסיבת, כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה, ברוך הוא. כן. אחרי שאנחנו מבינים את זה, הננו נכונים, אנחנו כבר מוכנים ויכולים להבין שאפשר לפרנס את שתי הידיעות האלה. להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו המוחלטת של האדם וחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו, באותו זמן. והדברים נשכים מכל הדברים שבהוויה. אני חושב שבשביל להבין יותר טוב את הדברים האלה צריך להסתכל מה שכתוב קודם בספר בפרק י"ב פסקה ה'. כך כתוב שם. זה עמוד בהוצאות שלנו מתחיל לעמוד פ' ג'. בשעה שהאדם חוטא הוא בעלמא דפירודה, עולם הפירוד. יש עולמות, יש עולמות רוחניים. יש עולם הפירוד ויש עולם הייחוד. מושגים בקבלה כמובן, לא כשאנחנו מתיימרים להבין את זה עד הסוף, אבל איפשהו, משהו, את השכבה השטחית של ההבנה יש לנו כאן. בשעה שהאדם חוטא הוא באלמא דפירודה. ואז כל פרט ופרט, כל מעשה ומעשה, עומד הוא בפני עצמו. והעבירה היא עבירה. והרע הוא רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע, הוא מזיק. וכשהאדם שב מאהבה, כשהאדם עושה תשובה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמד ייחודה, עולם הייחוד, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. טוב, ניקח אביהו. מה, בזה נעשים הזדונות לזכויות ממש? שני דברים נכונים. הקדוש ברוך הוא שליט מוחלט בעולמו. כולל מה שאתה עשית בידיים שלך. ואדם נוקף אצבע, אלא כתם מחזיר עליו השמיים, כפשוטו. א', ב', האדם הוא שליט מוחלט על מעשיו. איך זה מסתדר? קודם כל, אני לא מבין איך זה מסתדר. אחרי שאמרתי שאני לא מבין איך זה מסתדר, אני יכול להתחיל להבין איך זה מסתדר, והרב מסביר לנו פה איך זה מסתדר. וזה המשך הדברים. בואו נחזור רגע, וזה עונה לשאלה שלך. בעמוד קוף כף ח' אצלנו בתת זין 1 א'. שורה רביעית. כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, אדם עשה עבירה. והוא לא חזר עליה בתשובה. צריך לומר, נוסיף עוד, 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 עוד דבר אחד. המעשה, נאמר, העבירה, יש לה גוף בנשמה. הגוף זה מה שאדם עשה בידיים. לקח, גזל חפץ. הנשמה של המעשה היא הרצון שלו. אתמול אדם גזל. היום הוא אומר, אוי, למה עשיתי דבר כזה? הוא מתחרט על לשעבר, עוזב את החטא, מקבל עליה בה, מתוודה. עושה תשובה שלמה. מה הוא עשה? הוא עקר את הרצון מהמעשה. הוא הוציא את הנשמה מהעבירה. מה נשאר? רק הגוף של הנשמה, הגוף של המעשה הזה. אומר לנו הרב, לפני שהאדם חזר בתשובה, הרצון שלו עדיין מקושר לגזל. הגזל הזה טעים לו מה שהוא לקח. הוא אומר, כן, כן, הוא עוד לא התחרט לגמרי על משהו, על העבירה שהוא עשה. השם שלו עוד רשום על העבירה הזאת. היא עוד תלויה על צווארו. המעשה הזה מיוחס אליו, לאדם. והמעשה הזה הוא רע. כי האדם עשה בחירה רעה. האדם עשה את זה. עכשיו, המעשה הזה נמצא בעולם שכביכול אין השגחה. יש רק בחירה. האדם עשה בחירה רעה והמעשה הזה הוא רע. האדם עשה תשובה, הוא עקר את הרצון מהמעשה. הוא אמר, הוא מחק את השם שלו מהמעשה הזה. אני לא שייך אליו למעשה הזה. איך אומר הרמב"ם שם? חבל שעשיתי את זה. אם הייתי שם לא הייתי עושה את זה. אני לא רוצה. הוא משנה את שמו, משנה את מקום. אני לא רוצה. אני לא קשור לדבר הזה. הוא משך את ידיו, הנה הידיים, הוא משך את ידיו מהמעשה הזה. המעשה הזה נשאר כגוף בלי נשמה. כמעשה בלי בעלים. המעשה הזה, העבירה הזאת חוזרת לאן? לרשות גבוה. היא חוזרת אל העולם, אל עולם הייחוד. מי לוקח עליה בעלות? הקדוש ברוך הוא. ההשגחה האלוקית. ואם המעשה הזה מיוחס לקדוש ברוך הוא, אז זה ודאי טוב. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מבין, מגלגל דברים לעולם בדרכים מסתרות שאנחנו לא מבינים. לפעמים גם על ידי דברים לא טובים. אדם חילל שבת. האם המעשה הזה הוא טוב או רע? הוא רע, אסור לחלל שבת. הקדוש ברוך הוא אפשר שזה יהיה. יש הקדוש ברוך הוא חשבות משלו. הקדוש ברוך הוא בדיעבד, אחרי שהמעשה נעשה, אם המעשה הזה יתרחש, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה. לך היה אסור לעשות את זה. אדם שעשה את זה, זו הייתה עבירה. הקדוש ברוך הוא יש חשבונות גדולים מאיתנו. עד שהאדם לא עשה תשובה על מה שהוא עשה, הבוץ הזה, המשקל הזה של העבירה, עדיין רבוץ עליו. כשהאדם עקר את הרצון שלו מהמעשה הזה, המעשה הזה חוזר לרשות גבוה. זה שייך לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לוקח בעלות. עכשיו זה עובר לעולם שבו הקדוש ברוך הוא שליט בעולמו. והמעשה הזה הוא טוב. כי הוא שייך אל הכלל. זה עקרון החל בינה. נכון? ואחד עשר הסמנים. החל בינה בפני עצמה, ריחה רע. אבל כשהיא מצטרפת לעשרת הסמנים האחרים, היא יוצרת את המרקם הייחודי הזה של הריח, שבלי החל בינה זה החסר. זה כמו תבלין. תטעם את התבלין החריף, או מה שזה לא יהיה בפני עצמו, רוב התבלינים בפני עצמם לא טעימים. כך קורקום, אני יודע מה כל מה ששמים שם. תטעם, לא טעים. בתוך האוכל, הוא עושה את האוכל יותר טעים. כאשר אדם חוזר בתשובה על המעשים שלו, מהמעשים שלו, המעשה חוזר לרשות גבוהה, ואז המעשה הזה מטבל את הטוב העולמי, את הטוב הכללי. יוצא ששני העולמות הם קיימים ביחד. במה זה תלוי? בתשובה של האדם. לפני התשובה של האדם, המעשה הוא זהורה, כי האדם עדיין לא ניתק את עצמו המעשה הזה. אחרי התשובה של האדם, המעשה הזה הוא טוב, כי הוא כבר לא שייך אליו, הוא מסתובב כמו גוף בלי נשמה, רכוש בלי בעלים, ואז הוא חוזר כמובן אל המלך. ואם זה שייך למלך, זה שייך, זה ודאי טוב. מי אמר את זה? יוסף אמר את זה לאחים. לא אתם שלחתם אותי הנקיים האלוהים, כי למחיה יש לכם אלוהים לפניכם. למה הוא לא אמר להם את זה קודם? לא. לפני שהם עשו תשובה, אסור לומר את זה לאדם. לפני שאדם עושה תשובה, אומרים לו, אדוני, אתה עשית. הוא חייב לקחת אחריות על המעשים שלו, ולבכות ולהצטער ולקות על החזה. ולקבל, לעשות תשובה, כל פרטי ודקדוקיה. אחרי שאדם עושה תשובה ומניתק את הרצון מהמעשה, כשיוסף, אז מותר, אז מה שקורה אז, כן, מותר להגיד לו, אדוני, זה כבר לא שלך. זה כבר לא שלך. בזדונות נפחים לזכויות, כי אם השם עשה את זה, אז זה ודאי לטובה. אז אחרי שיוסף, תחילת פרשת ויגש, רואה שהאחים חזרו בתשובה שלמה, אז הוא אומר להם, לא אתם שלחתם אותי, כי הקדוש ברוך הוא. אנחנו חייבים לסיים. אולי נקדיש לשיעור הבא, להמשך של השיעור הזה, לכוחה של תשובה. אני, טוב, אין לי פה את הדברים. טוב, הבסיס של השיעור שלנו בשבוע הבא, בעזרת השם, יהיה הפסקה הזאת, ונצא גם אולי למקומות אחרים. אנחנו חייבים לסיים. אז יהי רצון שזכות התורה שלמדנו תעמוד לעם ישראל, שיבחר בטוב, ובדיעבד, מה שאנחנו יודעים, שמה שיבחר, זה ודאי טוב לעם ישראל. לא, לא, לא.